עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי,
כל חי. צורה להזכיר את השור שבמרכבה העליונה, כיוון שזה בחינה של דין, שיוליך אותם במדבר, שזה בחינה של דינים, יש פה פגם, שהם לא נצטבו. אתם רוצים לחדש חידושים שהתורה לא צוותה אותם. יש לכם שאלות, תשאלו מה צריך לעשות, חכו שהקדוש ברוך הוא יגיד לכם מה צריך לעשות. אבל לא מחדשים דברים שלא נצטוויתם בהם. וזה היה גם הפגם של חטא בני אהרון, בהקריבם עזרה, הדגשה היא אשר לא ציווה השם. על זה בא התיקון במצוות פרה אדומה, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מצווה שכל האומות העולם שואלים על זה, ואנחנו, ושלמה המלך לא הבין, וכו'. אמרנו, אמרתי, החכמה ורחוקה ממני. להגיד לנו שנקיים את התורה בלי, כמו שאנחנו מתייחסים ממצוות פרה, בלי לערב את השכל האנושי שלנו, גם את המצוות שאנחנו מבינים, נקיים כי זהו רצון השם. וזה הלימוד הגדול שאנחנו לומדים ממצוות פרה, ולכן האור החיים הקדוש אומר, זאת חוקת התורה, לא הפרה, אלא חוקת התורה. את כל המצוות תקיים בצורה הזאת. כבוד מרן הראשון לציון, באמת, זה העמוד הענן שהולך לפני המחנה, שמקפיד ומשריש בציבור, וגם בבתי הדין הרבניים, את הנקודה הזאת, להיות צמודים למסורת, להיות צמודים להנהגה של מרן, האבא זצ"ל, שהיה מהמובילים בבתי הדין הרבניים. כיוון שהיום באמת יש הרבה רוחות רעות שמנשבות, ושצריך לעמוד בפרץ כנגד כל הרוחות האלה, וכל אחד יכול לחדש, רוצה כותל משלו, רוצה זה, רוצה כל מיני חידושים, רוצים את אותם דברים לעשות בצורה אחרת. ככה התחילה הפעילות של הקונסרבטיבים, שלא נדבר על הרפורמים. זה לחדש, הם רוצים כאילו להיות קשורים למסורת ישראל, הם עושים דברים שיש להם קשר לתורה, אבל לא בצורה שהתורה צוותה, וזה הרס וחורבן ליהדות. אני מודה למרן הראשון לציון שמינה אותי לשליחות הזאת, בתפקיד להיות מנהל בתי הדין הרבניים, ובעזרת השם, מקווה שבסייעתא דשמיא, עם הליווי של הרב ושל ציבור הדיינים, נזכה לקדש שם שמיים ברבים ולהעמיד הדת על תילה, ולרומם את קרמם של בתי הדין הרבניים לטובת כל ציבור הבאים בשערי בית הדין.
חזק וברוך, כבוד ידידנו, מנכ"ל בתי הדין הרבניים, הגאון הרב דוד מלכה, השם ישמרו וחייהו. הוא למעלה מ-15 שנה, אני חושב, 20 שנה, יושב בתי הדין, דן דין אמת לאמיתו, הולך בדרך של מרן, האבא, זכר צדיק לברכה, מחפש איך להקל על עגונות, איך להקל על מעוכבי גט, הוא עושה הרבה. הוא שליח שלנו בכנסת, יש כל מיני ועדות, תת-ועדות, ועושים כל פעם משהו כמו שהוא רמז, שרוצים לנגוס מכאן, לנגוס משם, הוא הולך, מייצג את עולם הדיינות בגאון, מייצג אותה בטוב טעם. אפילו גוני אנשים יודעים כמה שהוא ליבו רחום כלפי עגונות וכמה שהוא עושה. אני מברך אותו בתפקיד שלו החדש, שעוד יזכה להרים את קרנם של הדיינים, כמה זה חשוב, שאחד מהדיינים שמכיר את המערכת, הוא יושב יחד בתור מנכ"ל בתי הדין הרבניים. אני קיבלתי 10 טלפונים מהדיינים שבירכו אותנו על המינוי הזה, שם ישמרו וחייהו. כל כלי יוצא עלייך, לא יוצלח. תצליח ותעלה מעלה מעלה, זכה להדיר תורה ולהדירה. כבוד הרעבד של תל אביב, מנכ"ל הרבנות הראשית, בי משה דגן, שהוא שליח שלנו ברבנות, שפועל ועושה, יעשה עוד כהנה וכהנה. כבוד הדיינים החשובים, נתחיל קצת בהלכות הפסח. לפני 160 שנה, הגיעה המכונה הראשונה של מצות מכונה, עוד לא היה חשמל, זה הגיע ידני, אבל מכונה, עם שרשראות, עם גלגלים. זה היה בעיר לייפציג בגרמניה, שם הגיעה המכונה הראשונה. היה מזה רעש גדול בין הרבנים. אפשר לומר שרוב הרבנים, אולי אפילו כמעט כולם, חוץ מכמה בודדים, שיצאו בשצף קצף נגד המצות מכונה, שזה חמץ גמור ואסור לאכול את זה, היה בשנת תרי"ט, יצא חוברת מודעה לבית ישראל, ככה זה נקרא. חיבר אותה גאון רבי שלמה קלוגר, שהיה גאון עצום, חיבר לנו עשרות ספרים. הוא הוציא חוברת שלמה, שם הוא כתב את כל הנימוקים שלו, למה לאסור את המצות מכונה. כתב כל הנימוקים, הסביר את הכל, למה זה אסור. היה אז כנגדו עומד הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, בעל שו"ת שואל ומשיב. הוא עמד בראש המתירים. אחריו היה כתב סופר, שם כן, עמדו בראש המתירים והקלו בזה. גם חכמי הספרדים, כמו הגאון השדה חמד, גם כן, הקל בזה. אבל היו אז הרבה רבנים, היה אדמו"ר חידושי ערים, אדמו"ר מגור, שהיה גאון עולם. גם הוא יצא נגד המצות מכונה בצורה חריפה ביותר. גם כן היה הגאון רבי מרדכי אטינגר. הוא חיבר ספר מגן גיבורים, ארבעה כרכים, על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך. לא לבד הוא חיבר את זה, היה לו חברותא, שניים. הוא והרב נתנזון, בעל שואל ומשיב. חיברו שניהם ספר, זה משהו לא מצוי. בדרך כלל, כל אחד מחבר ספר לבד. השני אולי מעתיק אחר כך ממנו, אבל חבר שתיים ביחד ספר, זה לא מצוי. הם היו כל כך ידידים, חברותא, וחיברו ספר מגן גיבורים, ארבעה כרכים, הם מכירים. נפרדה דרכם בוויכוח הזה. זה שואלים קטנים, מחבלים קרמים, חסידים של זה, חסידים של זה, סכסכו ביניהם, ודבר, נפרדה דרכם. הוא דיבר חריף מאוד נגד הרב נתנזון. איך העזת להתיר דבר כזה? אבל הוא לא קטיל קנה ברגמר. הרב קלוגר הוציא חוברת מודעה לבית ישראל, באותו חודש הוא הוציא חוברת, קרא לזה ביטול מודעה. ביטל כל מה שכתב הרב קלוגר, ופרח את כל החששות שלו. והיה מערכה לקראת מערכה. הטענות של האלו שהתנגדו, הם טענו טענות לא סתם, כסתם, לאסור לאסור. הם טענו דבר אחד. כשלשים את העיסה, לפעמים מרגישים, יש פתאום איזו חיטה בפנים. היום זה לא מצוי היום. בזמנם היה בכל ידני, לא כמו היום, בכל מכונות. איפה יש דבר כזה? מוצאים היום חיטה בתוך קמח? אבל אז היה מצוי. כשאדם לש ביד, אז הוא מרגיש איזה גוש, הוא מוציא את החיטה. לפעמים יש כמה גרגירי קמח שעושים ביניהם קואליציה, נהיה כמו איזה גולה באמצע, שלא בא עליהם מים. כשאדם לש ביד, אז הוא מגיש את הגולה הזו, הוא מועך אותה, והכל נהיה עיסה. תוך שלשים במכונה, המכונה מסתובבת, היא לא מרגישה את הדבר הזה, לא את התחיטה ולא את הגוש הזה, לא מרגישה. זה דבר ראשון שהעלו. דבר שני, מתקרבים לתנור. ההולך, השרשרת הולכת לתנור. חלק מהמצות כבר קרובים לתנור, חלק עדיין לא הגיעו. כותב הגאון מליסה, בחוות דעת, ביורה דעה, חם מקצתו, חם כולו, אמרינן גם באוכלים. ואיך זה נאמר בכלים? אדם שם כפית של איסור בתוך משהו חם, שערים כנגד הכפית. אז לא רק מה שתחבו בצלחת, בהכוס, כל הכפית כולם שערים כנגדה, חם מקצתו, חם כולו, מחלוקת, ככה יש אומרים. מה הדין באוכלים? אומר הגאון מליסה, גם באוכלים, חם מקצתו, חם כולו. הרגע שזה חם, שאני נהיה חם יותר, ועדיין לא נאפה, מספיק להחמיץ. יש שרשראות, גלגלים, שרפים ואופנים. כמה שתנקה את המכונה, לא ייווצר שיש שם כמה גגירי קמח, כמה שיריים של עיסה. כמה שישטפו את זה, יעשו שטיפה, הכל. תוך איזה שרשרת אחת, תוך איזה חריץ אחד, יקרס פור אחד. יבוא אחר כך העיסה השנייה, כל רבע שעה, 20 דקות מחליפים, יבוא העיסה השנייה, יצא הפרור הזה, שהוא כבר עבר עליו 18 דקות, החמיץ, ואז יתעווה בתוך המצות האלו, ויש שם החמץ. חמץ זה פסח ומשהו, אפילו באלף לא מטיל. מה שאמרו באלף זה משל, אפילו במיליון, חמץ זה פסח לא מטיל. אז איך אפשר להתיר מצות מכונה? זו השאלה שהם עוררו, חמץ זה פסח יש שם. כמה שתנקה, אתה לא יכול לנקות. גם היום שמנקים את המכונות עם לחץ אוויר, עושים כל מיני ניקיון, על הרצפה הם לא יכולים להשתלט. יש ברצפה כל מיני שיריים של קמח, כל מיני חמץ, אולי פעם איזה פרור אחד יכול ליפול לתוך איזה מצא, ייפול מצא על הרצפה ויגע בחמץ, זה יחד מקפידים בזה. אם נופל הם זורקים את זה. אבל אם ייפול ולא ישימו לב, לכן אותם החששות לכאורה קיימים גם היום. יש שם כן מקום שופכים את הקמח. היום זה מסודר. יש מקום אחד הקמח למעלה, ויש צינור שעובר, זה חדר נפרד. היום, פעם זה לא היה ככה. באותו חדר שאופים את המצות, אותו חדר שופכים את הקמח. הקמח מתפזר, אבק מתפזר, ומגיע על המצות. המצות זה עיסה, זה רך. נדבק עליהם, זה לא להשאיר אחד עם העיסה. אז תוך אותו, זה מחמיץ. קיבל מגע במים, וזה מחמיץ. הנה, יש כאן חמץ פסח, אפילו באלף, לא בטיל. אך אמרו בעיה. היה עוד איזה נימוק מעניין. הוא אומר, היה להם הרבה עובדים. הרי תחשבו, לפני 160 שנה, כמה יהודים היה בכל אירופה, בכל אשכנז, כמה יהודים היה? 6 מיליון יהודים, לפני 75 שנה בערך, הלכו לנו בשואה האיומה. כל אלה היו כחיים וקיימים. לפני 160 שנה, אז התחילה רק ההשכלה. היו הרבה מהם ירא שמיים. כולם אוכלים מצות. איפה תביא לי מיליונים מצות? היו אנשים מאחרי סוכות, חצי שנה עובדים במצות יד. מאכילים את המצות לכל המיליונים האלו. רגע שיצאה המכונה, פיתרו את כל העובדים. מה צריך פה 100 עובדים? מספיק לי 10 עובדים להפעיל את המכונה? ואז לא היה ועד עובדים בהסתדרות שיבוא להגן עליהם. פיתרו אותם, זקנים ישרו לי פרנסה. זה כותב את זה הרב שלמה קלוגר. זה אחד הנימוקים שלו. הוא כותב שקדו ישראל, חכמי ישראל, התקנות של העניים בפורים. כי עניים של העניים מסועות למקרא המגילה. ולכן תקנו שהמתנות לאביונים יהיה ביום שנקרא מגילה. אז גם פה צריך לשקול התקנת, תקנת ישראל. היה אדמו מסוכותשוב, גאון עצום, בעל העגלתן, בעל אבני נזר. הוא כותב שזה כמו אדם שעוקר מנהג. אפילו על קשירת המנעל, קושים את הרגל ימין, אחר כך שמאל, יבואו הגויים ויגזרו עלינו גזרה לבטל את הדת. קודם כל שמאל, אחר כך ימין. כל מיני גזרות. זה לא דבר של חילול שבת, זה דבר של איסור ביותר. צריך לסור את הנפש, הדבר כזה. כי הם באים לעקור את המנהגים. כמו שהזכיר הרב, ככה התחילו הקונסרבטיבים, ככה המשיכו הרפורמים, וזה מה שעשתה ההשכלה הרורה לפני 200 שנה. שזה מזה הגיע כל ההשכלה הרורה. אז זה צריך להיאבק. אתה בא לשנות מנהג של ישראל. מנהג של ישראל הלוש עיסה ביד. לאפות הכל בצורה ידנית. פתאום מביא לך מכונה עם שרשראות, עם גלגלים. זה דבר חדש. צריך להיאבק נגד הדבר הזה. זה כתב אבני נזר. הוא מזכיר שהגאון חידושי ערים יצא נגד הדבר הזה. ואמר שזה חמץ גמור. דברי חיים מצאן. לפני 200 שנה בערך. גם כן. יצא באיסור חמור על מצאת מכונה. אני שמעתי, לא יודע אם זה נכון, שבקיאן צאנז בנתניה, מי שבא להזכיר דירה, לזכור דירה, בא לזכור דירה, לגור אפילו זמני בקיאן צאנז, בחוזה הסחירות, שם כתוב סעיף, מתחייב לא להכניס מצות מכונה בקיאן צאנז. לא יודע אם זה נכון, וככה סיפרו לי, תזהרו, אם צריכים שם, לא לקחת מצות מכונה. למה? כי הרבי שלהם, כל הכבוד להם, איך שולחים אחרי הרב שלהם, אנחנו צריכים ללמוד מהם. איך הם הולכים אחרי, לפני 200 שנה, רבי חיים מצאן, איך הם נאמנים בדרכו של רבי חיים מצאן. ולכן רוצים, לא הכניסים מצות מכונה עד היום. הרמב"ם בבריסק, כתוב בספר, אגדת מבית הלוי. אני היה לי את זה פעם, את הספר הזה, ספר יפה מאוד. מרן לקח לי אותו, גנב לי אותו מרן, מה אני יכול לעשות? ברוך הבא, רבי שמעון, המנכ"ל היוצא של בתי הדין, היה איתנו 3 שנים, במכה בתי הדין, שיתוף פעולה, ממש עבדנו יד ביד, ואני רוצה להעיד שכל מה שהוא עשה, לטובת הדיינים הוא עשה. כל מה שהוא עשה, לקדש שם השם ברבים, שכל העם ישראל יראו מה זה עולם הדיינות. אנשים לא מכירים, לפעמים מכפישים את הדיינים, מכפישים את זה, חוסר ידיעה. תמשיך ללוות אותנו. בתפקיד שלך כיועץ המשפטי של הממשלה, לא, של בתי הדין. תמשיך ללוות אותנו במערכת בתי הדין, תעזור. לרבי דוד, איש תרעהו יעזרו, לאחיו יאמר חזק, ותזכה עוד אריכות ימים ושנים. אז כמו שאמרתי, כל הגדולים האלו שהזכרתי אותם, הם לחמו נגד המצות מכונה שלא לאכול. אגדת בית הלוי, התחלתי לספר, זה ספר מאוד יפה. פעם הבאתי את זה איתי ליל הסדר אצל מרן, ואני לוקח לך את זה. זאת אומרת, יש בחניות, תקנה אתה בחניות. אחר כך חיפשתי, לא מצאתי כבר, לא היה אחר כך, היה תקופה שכבר לא היה. ונשאר אצל מרן הספר הזה, ספר מאוד יפה. שם ראיתי שהוא כותב שגם מרן מבריסק לא היה אוכל מצות מכונה. רק כן, הוא הצטרף לכל הרבנים האוסרים, ואסר את זה. שנת תף רש כף א', הבלגן התחיל בתף רש י"ט. שנתיים אחרי זה, הביאו מכונה כזו מלייפציג, מגרמניה, הביאו את זה לטורקיה, לאזמיר. הלך שדה חמד לראות המכונה הזו. הוא כותב בשדה חמד, ואין כל יקר, ראתה עיני, שבמכונה הזו, זה דבר מצוין, קשה להם את זה, הוא מנמק. הוא דוחה את כל הנימוקים שכתב אותם, כתבו שלמה קלוגר ואבני נזר, החדושי ערים, דחה את כל דבריהם, ועלה להתיר מצות מכונה. יותר מזה, לפני 60 שנה, 50 שנה, היה כאן רבה של ירושלים, הגאון רבי צבי פסח פרנק. הוא נפטר לפני, בשנת תפשין, כף א'. אני זוכר את הלוויה שלו, היה ברחוב יחזקאל, הלוויה שלו. מרן היה מחזיק ממנו מאוד, היה קורא לו פאר הדור והדרו. אמר לי הרב, אני זכיתי לדבר עם שני גדולי הדור, ההוא, בלימוד לדבר, עם הרב פרנק, עם הגאון החזון איש. הרב הלך אליו, הביא לו הביאו עומר חלק א', והוא דיבר עם הרב בלימוד, מה כתוב פה, והרב אמר לו, דיבר איתו, הוא נתן לרב כמה כרכים של החזון איש, היה יוצא פעם, כל מסכת אחר לבד, ספרים דקים היה יוצא פעם, הוא הביא לרב כמה כרכים, החזון איש הביא לרב מהמתנה, והרב הביא לו את הביאו עומר, אומר, דיברתי איתו בלימוד הרבה, וגם דיברתי בלימוד הרבה יותר עם הגאון הרפרן. הרב היה מונה את שפחם, מה המעלה שזה, מה המעלה שזה, לא עכשיו בזמן, אבל הוא שיבח הרבה את שני הגדולים האלו, וגם את הרב פרנק. הוא אומר עליו, פאר הדור והדרו. היה לו קליטה מהירה מאוד. הרב אומר לו, כן, מיד הקולט, מיד המפפן עם הרב, משהו מיוחד. הוא כתב תשובה בזה בהר צבי, לפני 60 שנה, אולי יותר. והוא כותב שלפי דעתי, מצות מכונה יותר מהודרים ממצות עבודת יד. יותר מהודר. למה האדם שעושה עבודת יד, פעמים, הרי אם עושים את זה בחצר, שלא יהיה פיח, עושים בחצר, יש שמש, שמש יכול להחמיץ. אז מה עושים? עושים אוהל, עושים. אם אדם יוצא חוץ לאוהל, מדבר עם חברו, לא מדבר ויש לו רוק, חוץ מן הכבוד, שנופל על העיסה, הרוק ממהר להחמיץ, זה יכול להחמיץ את המצה. או הוא בגמר ללוש, עשה את החורים, עשה עם המסמר, עשה הכל, מתקרב התנור, התנור עמוס. הוא עמד שם, מה אתה עמד פה כמו איזה פוסטמה? תזוז, תתרחק. הוא עמד שם ליד התנור, ובינתיים זה מתחמם וזה מחמיץ הדבר הזה. המכונה, זה הכל בצורה מסודרת, הכל הולך בצורה ישרה. הוא אומר, זה יותר מהודר מאשר מצות עבודת יד. כל אלה הפוסקים דיברו בעיקר על מצות מכונה במשך השבוע כולו, או ביום טוב, ביום טוב בבוקר. בליל הסדר זה משהו אחר. יש כאן בעיה שחסר בלשמה. דעת רש"י, מה זה לשמה? לשמור על המצות, ככה דעת רוב הראשונים, שלא יחמיצו. תעמוד ותשמור עליהם, שלא יבוא בשמש, שלא יתקרב לתנור, פיתנור, כדומה. זה הפירוש לשמה. רש"י מפרש אחרת. לשמה לשם מצוות מצה. ללוש את המצה, לשום אותה בשביל לשם מצווה. הבן אדם יש לו שכל. הוא יכול לחשוב, אני נש עכשיו לשם מצווה. אבל מכונה שמסתובבת, זה, אין השכל. גם בעצם הדבר שהמכונה מסובבת מהר, בפרט גם שזה חשמל, במקום של המכונה יכול להתחמם. שזה יד, לשים ביד, לא מתחמם. המכונה מסובבת מהר, זה יכול להתחמם הדבר הזה. לכן זו תוספת כדי ספרות, כדי להחמיר, להחמיר עליהן. אבל העיקר הסברה שאמרתי לגבי ליל הסדר, בעיה של לשמה. יש מקלים בזה, יש תשובה בזה בחוות דעת חלק א', שם הרב הביא שאיתו דרב החי גאון, הביא כמה פוסקים, שלפי דבריהם, הנה חינם אפשר להקל, הוא ירים את הכפתור ויגיד לשם מצוות מצה. אז זה, אומרים את זה, זה בא מכוחו. יש החדשות, הזרם כל שנייה מתחדש, צריך ללחוץ על איזה משהו בצבר כזה, שכל שנייה, מי שיבקר בחברת חשמל לא ידבר דברים כאלו. חבל, שלא יכול לבקר בחשמל, איפה יש החדרים האלה? כל שנייה הזרם מתחדש, מה פתאום? אין דבר כזה. לכן מרן אף פעם לא הזהיר על זה. בעיה של מכונה, אין בזה בעיה של הלשמה. למה מרימים את הכפתור? זה הולך הכל בכוחו של האדם. מי שלא השיג מצאת עבודת יד, אין הברירה, ייקח מצא שמורה של מכונה, אין הברירה. דעבד, יוציא בדוחבה מצא של מכונה, מצא שמורה. אבל התחילה, בפרט במקומות שלנו פה בארץ, ברוך השם, אדם יכול להשיג מצאת מכונה, מצאת עבודת יד מודרות. יש כאן, אני לא מכיר הרבה מקומות, אבל אני מכיר פה שושנים בדוד, שמרן היה לוקח את המצאות שלהם עשרות שנים, שם הבריחים תלמידי חכמים, מפקחים, יש מפקח חן, מפקח תחתון, יש הבריחים שם עושים את זה. זה חשוב מאוד, עבודת יד. שכל אחד יזמין מעכשיו שיהיה לו עבודת יד, זה לסדר שיהיה עבודת יד. אבל מי שלא מצא, מצא באיזה מקום, לא ישיג עבודת יד, יש מצאת מכונה, מצא שמורה מכונה. הנה חינם ייקח מצאת מכונה, סומכים על הפוסקים האלו, שומעים את הכפתור, זה מועיל לזה. כל מה שאמרו החששות, שאולי יש בזה חמץ, היום זה פחות. יש בחשמל, עובד יותר מהר. אין את הרבה דברים שהם העלו אז, היום ירדו. אבל גם אם נגיד רבותיי, שיש איזה חשש של פור בחמץ במצאות. נגידו, בתוך מיליון מצאות, אולי היה איזה פור אחד בתוך הגלגלים, הסרפים, בתוך התנו בצד, איזה מקומות שנכנס לתוך המצאות. ויש שם חמץ. אז מה יש? עושים את המצאות לפני פסח. חמץ שתערבי לפני פסח, אינו חוזר ונאור. גמרנו, התבטל כבר. למה שחזור ויתעורר עוד הפעם? זה פירוש חוזר ונאור. חוזר בחזרה, מתעורר עוד הפעם לאסור. למה שאסור? זה בטל לפני פסח. זה הספירה שרצו להקל למצאות מכונה. בדרך כלל לא עושים מצאות בהר. הרבנות הראשית לישראל לא מאפשרת. אני זוכר שהיה לפני הרבה שנים, כמעט 60 שנה, היו הרבה עולים חדשים. והמדינה לא התכוננה כמה עולים חדשים דתיים יש, כמה הצליחו להחביר על הדת וכמה הצליחו להישאר דתיים. לא ידעו עדיין. באמצע הפסח, הרי יום אחד, יום שני ימים, נגמרו כל המצאות מהחניות. אנשים, המחאה ישראל, רוצים מצאות. אין להם מצאות. אז התכנסה מועצת הרבנות הראשית בחול המועד. זה היה ככה, כינוס ככה מיוחד, והחליטו לאפשר לעשות מצאות בחול המועד עם פיקוח ככה צמוד, משהו יותר קפדני. אבל התירו דבר כזה. זה היה צורך השעה. בדרך כלל לא עושים מצאות בחול המועד. אם יש פור אחד של חמץ, באמת, אז אפילו במיניון לא בטיל. יש פור אחד בתוך הגלגלים, בתוך הרשת, איזה מקום אחד שיהיה, גמרנו, אפילו לא בטיל. לכן לא עושים בחג. היה רועד שעה זה היה. עושים את זה לפני החג. לפני החג לא חוזר בניור. אני אסביר אולי יותר מה פירוש לא חוזר בניור. מה פתאום להגיד שחוזר בניור? בדרך כלל, מה זה ביטול איסור ויתר? יש לי סיר של חמין, בא מישהו, לקח קצת חלב ושפך לתוך החמין וערבב את זה. כל החלב נכנס לפנים. אתה צריך לשער 60 פעם כנגד החלב. בדרך כלל סיר של חמין של ישיבות, יש, אולי 600 פעם יש. כמה חלב שפך? 600 פעם. אם אין, הנה חינמי. זה אסור. זה מין בשאינו מינו, בנותן טעם, ואפילו מין מינו. גזרו חכמים אותו מין בשאינו מינו, צריך 60. הסביר הרן. בפרק 70 במסכת חולין. בדרך כלל הטעם הולך עד 60 פעם. פעמים פחות. אם 50, 40, הטעם כבר לא מורגש. אבל מה שעשו מקסימום ששערו חכמים, כנראה בדקו את זה כנראה, עם כפילה ארבעה וכדומה, וידעו שעד 60 פעם יכול להשפיע הטעם. וכאן מילן, טעם כעיקר. מה פירוש טעם כעיקר? התורה אסרה נבלה, טריפה, בשר בחלב. לא רק, התורה לא רק אסרה את הנבלה, את הטריפה, את החזיר, גם טעם היוצא מהנבלה. הוא לקח, נפל איזה נבלה לתוך הסיר, חתיכה של טרף לתוך הסיר, הטרף עצמו הוצאת אותו. גמרנו, אתה מכיר אותו, הוצאת את זה. אבל כל התבשיל קיבל טעם הדבר. בכל משרת ענבים לא ישתה. זה נאמר לגבי נזיר. זאת אומרת, מים, קחו ענבים, שרו בתוכם. זה לא יין. זה מים. שרו אותם בתוכה 24 שעות שקיבל טעם. אם זה שלושה ימים, זה כבר נהיה יין לכול העלמה, זה כבר נהיה. אבל ישרה יותר קצת, ישרה את זה. יש טעם של הענבים, כבוש כבושן, מעט לעט. יש טעם של הענבים בתוך המים. הנזיר אסור לשתות המים האלו. אבל למה? הוא נזיר עצמו מן היין, הוא לא מהמים. ופה למדנו טעם כעיקר. כלי מדיין. טעם של האיסור, כמו עיקרו של האיסור. זה הפירוש. שהכנסו בני ישראל כבשו סיחון ועוג מדיין, שהמטרה אומרת להם, הם כבשו את כל הזה, לקחו שלל, ולחו שם סירים, גדרות, צירים, היה להם סירים טובים, לקחו את הכל. ולבלוע ואיסור. מה עשו בזה המדיינים? יש לו בזה חזיר, נבלה, טרפה, דק טמא, כל היה איסור. ובלוע בזה איסור. והתורה אומרת, תעשה לזה הגעלה. שיבוא במים, תעשה הגעלה. מה שיבוא באש, תעשה באש, תעשה ליבון. למה? הסיר תנקה אותו טוב, אין נבלה, אין טרפה, אין חזיר בעין. מה יש בזה? יש טעם בתוך הסיר. יש כאן טעם בתוך הסיר, לכן צריך הגעלה. מה אתה רואה מכאן? שטעם כעיקר. יש שרצו ללמוד בגמרא חולין דף ק"ח עמוד א', מבשר בחלב. בשר בחלב התורה אסרה. קראנו השבוע בפרשה. ראשית בקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. מה הקשר של שני הדברים? דרך אגב אני אומר. מה הקשר של שני הדברים? להביא ביקורים בקדוש ברוך הוא, לא תבשל בשר בחלב? מה הקשר? יש לי כל דבר קשר. מספרים על אחד הגדולים, אני לא יודע מי זה, מרן היה יודע, כן? מספרים על אחד הגדולים, שפעם הוא בשירותים היה קורא ספר של חקלאות, לא חס שלום, ספרים של חיצוניים, חס ושלום, קורא ספרים של חקלאות. ולא קורא שם, כדי להסיח דעתו מדברי תורה, שקוע בלימוד. אני סיפרתי פעם, שאני זוכר בתור ילדים קטנים, שמרן היה יושב כותב את הביא עומר, היה שקוע בלימוד, שעות על גבי שעות, היה מדהים איך שהיה שקוע. תראו את הביא עומר, בקווי איגר, קושיה, תירוץ, לא יודע ביהודה, אבני מילואים, זה מדהים. תשובות באבן העזר, חושב משפט, לא תסתכלו על פסוקת זמרה, אחות כאלו, תראו תשובות על כאלו, הרב כל התורה הקיף בצורה עושר עיונו מבעית. היה צריך, כדרך בלי אדם, חוץ לכבוד, לצאת לשירותים. היה יוצא מצע לימוד השירותים, היה קורא לבנים, תשיגו לי עיתון המודיע. טוב, אז מה היה הדרך? תשיגו לי עיתון המודיע, תשיגו לי. היינו רוצים, מחפשים, מביאים לו. פעם אחד הבנים, אבא, מה אתה מחפש עיתון המודיע? מה מעניין אותך, מה אמר טראמפ, מה אמר קלינטון, או מה אמר ביבי, מה מעניין אותך הדברים האלו? מה אתה... תשמעו, אני אחד השירותים באמצע הלימוד, פסיק רשע, שאני אראה בדברי תורה בתוך השירותים. לכן אני חייב איזה משהו של השיח דתי שלא אראה בדברי תורה. זה רק הרב, אנחנו ככה, ודאי שלא. הרב היה כל כולו שקוע בלימוד, כל החיים שלו. גם כשהיה בתפקידים, זה מעניין. גם כשהיה בתפקידים, רב ראשי, אני מכיר היום, כל מיני רבנים קטנים, לא גדולים, כן? רבנים קטנים, שיש להם תפקיד. אומרים לי, אין לנו זמן לכתוב, אין לנו זמן ללמוד. צורכי עמך מרובים. פה שלום בית, פה ללכת בית האבל, אצל המרוקאים, כן, צריך לאכול, סעודה שם, לא ייפגעו אחר כך. איפה יש זמן שנמשלת ללמוד? מרן היה מוצא זמן בכל התפקידים שלו, מעניין. כל התפקידים שהיה לו, למה? כי הוא אהב את הלימוד, הוא לא יכול לתת מהלימוד. כל הזמן ישב ולמד. לכן היה חייב לקחת איזה עיתון לקרוא, כדי שלא ישיח בתוך השירותים. והנה, אותו הגדול הזה, רואה בספר כתוב, מי שרוצה שהפירות שלו הראשונים יצאו פירות יפים, ככה טובים, משובחים, מה יעשה? יבשל בשר וחלב, שומן עם חלב, יש ביניהם שומנים, יבשל אותם וישקה את העץ, ואז הפירות הראשונים יצא פירות יפים. בתוך השירותים, מיד ירר. עכשיו אתה שפיר, מה הסמיכות של הפסוק? ראשית ביקורי המתך, תבשל בלוקחה. יש לך ביקורים, פירות יפים אתה רוצה. תבשל בשר וחלב, לא תבשל גדי בחלב אמו. בא וסיפר את זה לחוזה מלובלין. חידשתי חידוש, לפי ספר. זה חידוש יפה, בשביל זה ריח רע, מה חידוש? הוא ראה ברוח הקודש שלו, שהוא חידש את זה בתוך השירותים. טוב, בשר וחלב. אין כאן חלב בעין. יש כאן טעם, החלב התעבב, סיר גדול. אין 60 פעם כנגדו. אבל זה לא ממשות, זה טעם של החלב. נכון, נלמד מכאן שטעם כעיקר. למה חיפשתי לכם משרת, כלי מדיין, בשר וחלב. זה גמרא בחולין, בדף ק"ח עמוד א'. אמר לך רבה, מבשר בחלב, אביי ככה רצה להגיד. עונה לו רבה, מבשר בחלב לא ילפינן. חידוש הוא, ומחידוש לא ילפינן. מה זה חידוש? זה היתר וזה היתר. מתחברים שניהם ביחד נהיה איסור, דבר חידוש. לקחת חלב, תנובה, טרה, זה היתר. בשר חלק בית יוסף, הכשר, לא שר בית יוסף. בשר לפי שיטת בית יוסף. עכשיו בית הסף, זה מותר, זה יותר גמור וזה יותר גמור. ביחד נהיים, מה זה נהיה? נהיה איסור. יש שאלה הפוכה. מה הדין כמו חידה? שתי דברים אסורים שמצטרפים ביחד, זה נהיה מותר. מה יכול להיות? אסור להסתפר אצל גוי. אצל גוי שהוא חשוד מחבל, כן? מהחיזבאללה, מהחמאס. אסור להסתפר אצלו. למה? שמה יש לו סכין, שמה יחתוך אותו, שמה ידקור אותו, יחתוך אותו. אסור להסתכל בריאי. לא ייבש גבר סמלת אישה. זה מעשה נשים. להסתכל בריאי, להסדר פודרה וזה, להתאפר לפני הרעיון. זה אסור, זה מעשה נשים. שתיהם ביחד מותר. יש לך ספר גוי, יש לך ממולו ראי, אם עשה משהו, יקום מסתובב עליו, ייתן לו איזה מכה, ייתן לו. אחרי שתיהם ביחד, שתיהם, כל אחד לבד אסור, שתיהם ביחד מותרים. סבא חלב זה הפוך. זה מותר וזה מותר. שתיהם ביחד נהיה אסור. חידוש, עוד חידוש, התורה אסרה דווקא דרך בישול. אתה מבשל בשר בחלב, זה התורה אסרה. אדם אוכל בשר, ואחרי כמה דקות רוצה לאכול חלב, אחד אחרי שני. מהתורה זה מותר, חכמים אסרו, מהתורה זה מותר. זה הפירוש, חידוש. שהתורה לא אסרה, אלא בשר בחלב דרך בישול. ומחידוש לא ילפינן. לא לומדים דברים חדשים. איפה צריך ללמוד? צריך ללמוד מכלי מדיין. או ממשרת. יש מי שאומר, טעם כעיקר, דרבנן, ככה דעת רש"י. מה יעשה עם הלימודים האלו? משרת, מגבי נזיר, או כלי מדיין. שתי כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. יש לך שתי כתובים. אחד משרת, ואחד בכלי מדיין. תלמד משניהם את הדין של טעם כעיקר. אין מלמדים. ככה סוברים. מה יענו החולקים עליהם? הרשב"א, תורת הבית כותב, שרבו האוסרים ואומרים, טעם כעיקר דאורייתא, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן צדיחת, שטעם כעיקר דאורייתא, מה יענו? שרת ענבים, להיתר מצטרף לאיסור קאטה, בא ללמוד איזה דין אחר, ולכן שאנו לנו הלימוד של כלי מדיין. למסקנה, לומדים שטעם של האיסור, דינו כמו האיסור, מאיפה לומדים את זה? מכלי מדיין שהתורה הצריכה, להתיר אותם, להגעיל אותם. למה צריך עגלה? יש בנוע בזה איסור. אז תמיד, כשאנחנו מבטלים 60, כמו שהסברתי עכשיו, שהטעם הולך עד 60, זה שתי דברים נוגדים, איסור והיתר. תראו הר"ן במסכת נדרים, בדף נ"ב, יש הר"ן שמן, הר"ן יפה, אני זוכר שהייתי בגיל 15-16, מרן קרא לי בן הזמן עם אחד, רצה להעסיק אותי, ואמר לי, תקרא את הר"ן הזה, אני אבחן אותך על הר"ן הזה, ניתן לך ספר מתנה. היה לו ספר מיותר כנראה, ניתן לך ספר מתנה. והר"ן הזה היה קצת קשה, אני זוכר שהתקשה לי מאוד להבין את הר"ן הזה. הר"ן מאוד יפה. הר"ן אומר, אין ראוי ללך אחרי ההבדל בטעם, אלא אחרי ההבדל באיסור והיתר. לגבי לקרוא לו מין במינו, מין שאין לו מינו, דבר שיש לו מתירים, לפי זה מסביר. אתם יודעים, החכמים פה מכירים את הר"ן הזה. תמיד ביטול שתי דברים נוגדנים, איסור והיתר. שני נוגדנים, התערבב האיסור בהיתר, פי 60, בטל. בחמץ, לפני פסח, החמץ הוא יותר גמור. והמצה, כל שכן, יותר גמור. אז זה היתר בהיתר. אם אדם הלך היום ברחוב, ויראה איזה ופלה, משלוח מנות שמישהו שלח, ופלה, זרוק על הרצפה. אם זה פתוח, אפשר ללכת. אם זה סגור, הם מעבירים על האוכלים. הוא חייב להרים את זה, לא צריך נשק. חייב להרים את זה ולשים את זה על הגדר. הם מעבירים על האוכלים. אם זה פתוח, פרוסת לחם פתוחה על הרצפה, מותר לעבור על זה. זה לא נקרא כבר אוכלים כבר. מי אוכל מהרצפה, מי ייקח לחם לאכול. אבל אם אתה רואה משהו שכן ראוי לאכילה, שנפעל על הרצפה, הם מעבירים. רואה סוכריה, חדומה, עם עטיפה, רואה את זה, הם מעבירים על האוכלים. תרים את זה, שים את זה על הגדר. זה יותר גמור היום, החמץ. וכן כל שכן המצה יותר גמור. זה היתר בהיתר. היתר בהיתר, בטיל או לא בטיל. זה לא שני נוגדנים, זה הוויכוח בראשונים. יש לנו רמב״ם. הרמב״ם סובר, כותב לגבי פרק ד' מכל חמץ ומצה, לגבי תרופה שנקראת טריאקה. סירופ כזה, שזה לא מאכל של הבריאים, מאכל קצת, כמו סירופ, קצת מתוק, אבל הבריא לא ייקח את זה. אבל זה לא פגום לגמרי. משהו ככה באמצע. כמו שאמרתי סירופ, אדם משתעל, לוקח סירופ, בריא מי לוקח סירופ בריא? ומאכל של, של חולים. מעורב בזה חמץ מלפני הפסח. כותב הרמב״ם, חוזר, מגיע פסח עצמו, זה יתבטל. לפני פסח היה 60 פעם כנגדו, אולי אפילו יותר. מגיע הפסח, חוזר בחזרה לאיסורו. כי לפני כן זה היה יותר ביתר. חמץ עם כשר, זה נקרא יותר ביתר, מה שכה בטל אותו? ציר שתי נקודנים. מגיע הפסח, אז זה נפח לאיסור ויתר. איסור ויתר, חמץ הפסח אפילו באלף לא בטיל. לדעת הרמב״ם. כותב הרמב״ם מגיד, מקצת מהגאונים סוברים כן. גם הגאונים לפני אלף שנים, סוברים כמו דעת הרמב״ם, שזה חמץ זה בני אור. מה הנימוק של הרמב״ם? שזה נקרא יותר ביתר. זה מותר וזה מותר, ולכן זה לא בטל לפני כן. מגיע פסח, אז זה נהיה איסור ויתר. אתה צריך לבטל אותו. אפילו באלף לא בטיל. יש בתשובת הרעבד, בסימן, בשוט תמים דעים, סימן למד ח'. הוא כותב, נשאל בשאלה הזו, קמח שתעבב בו כמה גרגירי קמח שבא עליהם מים והחמיצו. תעבב יחד בתוך השק של הקמח. זה נקרא היתר ביתר, לפני פסח. זה נקרא היתר ביתר. הוא כותב בטל. בטל ב-60, ומגיע פסח, למה שחזור להתעורר? די, גמרנו. יש עליו חותם לפסק של הבדץ, שזה בטל, גמרנו. למה יחוזר בניהו? מביא לזה ראיה. פרק ט' במסכת כליים. שם כתוב, צמר גמלים וצמר רחלים, שטרפן זה בזה, אם הרוב צמר גמלים, מותר לשים את זה מפשטן. אם הרוב צמר רחלים, אסור לשים את זה מפשטן. שעטנז זה רק עם צמר של רחלים. זה שעטנז. צמר של גמלים, אין בזה שעטנז. הוא לקח צמר גמלים, יחד עם צמר רחלים, הביא בזה ביחד. זה פירוש, טרפן זה בזה, וביחד. והרוב היה צמר גמלים. היה לו הרבה צמר של הגמלים, וזה הרוב. אחר כך הוא רוצה לשים את זה עם פשטן. אין כאן שעטנז. כולכים אחרי הרוב. מה הרוב? הרוב צמר גמלים. אם הרוב צמר רחלים, יש קצת צמר גמלים, הולכים אחרי הרוב. אסור לשים איזה פשטן משום שעטנז. זה המשנה. זה מובן כמובן מסכת נידה בדף סמך עמוד ב'. נפסק בשולחן ערוך בירא דעה בסימן רש צדית סעיף א'. צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה, הרוב צמר גמלים מותר לשים את זה עם פשטן. אומר הרעבד, והרי צמר גמלים וצמר רחלים ביחד זה יותר ביתר. זה מותר וזה מותר. כשזה יגיע עם פשטן, אחר כך זה יהיה בעיה של איסור ויתר. עכשיו זה יותר ויתר. מה אומרת המשנה? שזה בטל ברוב. הולכים אחרי הרוב. הרוב צמר גמלים, מותר לשים את זה עם פשטן. הרי שיתר ביתר בטיל. גם חמץ לפני פסח. תומה זה התורה שלנו. איך לומדים מחמץ? לומדים מחוד כליים. משם הוא למד, הדין שלו, שזה בטל. גמרנו, בטל לפני פסח. למה יחזור בחזר ויתעורר? גמרנו, זה בטל. לא חוזר בניעור. זה כותב הרעבד. רבי עקיבא איגר, בתשובות, בסימן לח, סימן למתחת, הוא מקשה על הרעבד. מה אתה מדמה צמר גמלים וצמר רחלים לחמץ בפסח? צמר רחלים וצמר גמלים, עכשיו, ברגע זה, ראו להיות איסור ויתר. תיקח צמר רחלים, לבד. תשים אותם יחד עם פשטן, הנה שעת נז. הנה זה אסור, שעת נז. אז עכשיו יכול להיות איסור. לכן אני אומר, צמר רחלים וצמר גמלים ביחד, בטל. כי זה ראו להיות איסור ויתר. חמץ לפני פסח, אין שום מצב שזה יהיה איסור ויתר. עכשיו, חודש הזה, עד פסח, יש לי מצב שזה יהיה איסור ויתר? שניהם, זה היתר וזה היתר. על מה שייכת למות את צמר גמלים וצמר רחלים? צמר גמלים וצמר רחלים עכשיו יכול להיות איסור ויתר. מה שאין כן, חמץ לפסח. אותה קושיה הקשה, הגאון הפרי החדש, בסימן תף מן בית. קשה את הקושיה. הוא היה לפני רבי עקיבא איגר. הרבה לפניו הוא היה. כמעט 300 שנה. אבל זכו לכוון שניהם באותה קושיה. ולכאורה זו קושיה חזקה. עם כל הכוח שלך להגיד יותר ויותר בטיל, בגלל המשנה מסכת כליים, לכאורה אין ראיה משם. לכאורה שם עכשיו שמו נקרא עליו איסור ויתר. מה שאין כן חמץ, אי אפשר. אפשר לתרץ את הקושיה הזו. אני צריך להקדים משנה מסכת עבודה זרה בדף ע' עמוד ב'. אדם שלומד מסכתות, הציבי לך סימנים. כל דבר עושים לעצמו סימנים, שיזכור. זה משנה חשובה מאוד. כל דיני הגעלת כלים, לומדים את זה מהמשנה הזו. המשנה, בחיי קצת, הגמרא קצת, זה דבר יסודי מאוד. מי שלא למד את המשנה הזו, עם הארץ. עיני, ראשי טובות, עם הארץ. איך האדם מזכור, שזה... אני סיפרתי פעם, עוד פעם אני חזור לספר, ועקובי לא שמע את זה. כשהיינו צעירים, הייתי לומד בישיבת חברון, בגאולה. יום אחד אני הולך בגאולה, אז לא היה בגאולה כמו היום, מלא אנשים, שמה הלכת שמה. אז היה קצת. הלכתי בגאולה, בא כנגדי, חכם אברהם רפול, עליו השלום. הוא היה בעל הגימטריות בצורה מיוחדת. ואז הוא רואה אותי, הכיר אותי, בוא הנה. תגיד לי, אתה יודע איפה כתוב ללכות דגים בשולחן ארוך? אתה אומר, מה בעריף? איפה אני יודע? בחור צעיר בחברון עוד יודע ללכות דגים בשולחן ארוך? איפה אני יודע? בוא תזכור, גיד לך וזה כתוב. כתוב בשולחן ארוך יורד דעה בסימן פי גימל. שתבות גפיל תפיש. ככה כל החיים תזכור את זה. צריך אדם שישים לעצמו סימנים, דף זה, זה דף זה. אז אמרתי, מסכת עבודה זרה בדף עיני עמוד ב'. ראשי טובות, עם הארץ. שם כתוב כך, הלוקח כלים מן העקום. לא מישהו עם העקום. העקום קנה עבד חובים ומוזלות, כן? גוי. לוקח כלים ממנו, יד שנייה קנה. אחר את זה בחצי מחיר שני של רביע. שתלם לו. קנה סירים, קורות, מחוות, קנה. אבל הגוי הזה עשה בזה חזיר. עשה בזה טריפה, נבלה. צריך להכשיר את זה. שם המשנה מסבירה איך מכשירים. מה שבא במים, רוב תשמישו, בגדרה למשל, זה מרק. לפעמים מתייבש המים, לפעמים זה יבש, אבל הרוב פעמים זה מרק, הגעלה. מה שרוב תשמישו ביבש, כמו תבנית של אפייה שבתנור, רוב תשמישו עושים איזה עוגיות, פת, כדומה. תשמישו ביבש, צריך לזה ליבון. שמים אותו באש, שיהיה עם תוצאות של אש נתזים ממנו, זה ההכשר של התבניות האלו. כל מה שבא ביבש, ליבון. מה שבמים, ככה הגמרא מסבירה. אחר כך הגמרא מביאה, בית המקדש היו מקריבים קורבנות. היו צולים ועושים בשר על האש. היו עושים צולים. לא היה כמו היום שיפודים חד פעמי. היום יש עשירות, חד פעמי, אחר כך זורקים את זה. אז היה שיפודים, עושים את זה שימוש חוזר. קורבן חטאת נחל ליום אחד. קורבן שלמים נחל שני ימים. והנה, הקריבו ביום ראשון קורבן חטאת, צלו את הבשר בשיפודים האלו, צולים בשר, אוכלים את זה מי שצריך לאכול, באים למחרת, עושים קורבן שלמים, צולים את זה באותם שיפודים, בלע מהחטאת. אם עבר עליו לילה ויום, זה נקרא נותר, בלוע בתוך השיפודים, בלוע טעם של בשר, זה ברזל, בלוע טעם של בשר, פרד הברזלים של פעם. פעם הברזלים היה בהם חללים חללים, אני עוד זוכר, לפני 60 שנה, היה לנו בבית כפות, כבד היה, כבד, האם זה היה נשבר לפעמים, והיינו רואים לפנים חללים חללים, היה עבה, עבה חללים. היום הברזל הוא דחוס יותר, פחות בולע משהו פעם, פעם היה בולע הרבה יותר. אז איך צולים, השיפודים והסקלאות, צולינו בזה חטאת, עבר הזה יום ולילה, זה עניין נותר. עכשיו צולים בשר שלמים, יוצא הטעם מבפנים, תוך הבשר שלמים, זה איסור ויתר, איך צולים? היו עושים בזה איך שהיה דוד של מים חמים עומד בצד, אחים השיפודים, שמם היו הצולדת בו, חסים את השיפודים, מגעילים את זה וצולים את הבשר. עכשיו הגמרא, מה? עושים לזה הגעלה? עכשיו במשנה למדנו, אם השתמשו בזה ביבש, צריך להשאיר אותו בליבון. מה יעזור הגעלה? אמר לו, אמרה בירי, אמר לו, אני אומר, בקיצור את הגמרא, לא שני לך, ואין נתרה בעלה לאיסורה בעלה, מה פירוש? כשהכלי בולע איסור, לוקח כלים מן הגוי. מה עשה בזה הגוי? חזיר, טריפה, נבלה. תחילת הבליעה של הכלי הזה היה באיסור. אם זה היה ביבש, כמו שפודים והשכלאות, כמו תבניות, תעשה לזה ליבון. אם היה במים, תעשה לזה הגעלה. כי הוא בלע איסור. בית המקדש, כשהיה בולע בהתחלה, השפודים והשכלאות, מה היה בולע? בשר חטאת שזה יתר. יצולים בזה כדי לאכול. אחר כך עבר עליו יום ולילה, זה נעשה נותר, אחר כך זה נעשה איסור. בשעת הבליעה הוא בלע היתר. לכן אנחנו נקינים בזה. כמה שבלע היתר, אנחנו אומרים מספיק לזה הגעלה, לא צריך לזה ליבון. זה הגמרא. בא הרמב״ם ואומר, פה למדנו שאם יתרה בעלה, מספיק ליבון. סליחה, לא צריך ליבון. אלא נדע לזה הגעלה. אז גם חמץ. חמץ, לא צריך לזה ליבון. לפי דעת הרמב״ם, תדעו, אין מושג של ליבון בפסח. רק הגעלה. גם התבניות, גם סירוגה, כל דברים אלו, לפי דעת הרמב״ם. לא להלכה. מרן פסק, שנגד דעת הרמב״ם. צריך לזה ליבון. תפנו א' סעיף ד', מרן כותב, שבדים השכלות, צריך לזה ליבון. אבל דעת הרמב״ם, זה נקרא יתרה בעלה. הוא משווה את זה לכאורה בצדק. לאותם השיפודים והשכלות, בית המקדש, שהיו צולים בזה בשר חטאת, ודי לזה הגעלה. למרות שבעלה ביבש. למה? כי הוא בעלה היתר, בעלה חטאת, שזה היה עדיין היתר. אחר כך נעשה נותר. גם חמץ. חמץ, כל הכלים ששימשתי במשל בחמץ, הוא בעלה עכשיו ביתר. חמץ הוא יותר גמור. למה צריך לזה ליבון? לכן דעת הרמב״ם שזה נקרא יתרה בעלה. לכן את טעמי הזיל הרמב״ם. טעם זה סבר הרמב״ם שחוזר וניעור. שבכלל לא נקרא ביטול, זה יתרה בעלה. מגיע פסח, אז עלייה איסורה, לכן חוזר וניעור. לטעמי הזיל. אבל הפוסקים שחולקים, הם עריף למשל, הוא העתיק את המשנה במסכת עבודה זרה עין ה', העתיק אותה בפרק שני במסכת פסחים. עריף והראש, שהוא שתי עמודי הוראה. עריף והראש פוסקים שחמץ דינו כמו לוקח כלים מן העקום. שואל הר"ן במקום על עריף, נו מה יענה עריף? מה תענה על הסברה של הרמב״ם? סברה טובה אמר הרמב״ם. אם הגמרא אמרה שבחטאת זה נקרא יתרה בעלה, אז גם חמץ זה נקרא יתרה בעלה. אבל למה צריך ליבון בחמץ? אין ליבון בחמץ, עשה רק עלה. הר"ן שואל את השאלה הזו על עריף, אותו דבר גם כן על הראש, השאלה הזו יכולה לבוא. למה צריך לזה ליבון? את המשנה של עבודה זרה שנאמר לגבי לוקח כלים מן הגוי, העתיק את זה על עריף, לגבי פסח העתיק את זה עריף. שזה נקרא, שזה אסור. לכאורה למה? עונה הר"ן, שאני חמץ ששמו עליו. תמיד קוראים לו חמץ, היום הוא נקרא חמץ. כמו ששמו עליו חשיב כמו איסוריו על הקורבן חטאת, לא קוראים לו נותר, קוראים לו חטאת. אחר כך עבר עליו יום ולילה, נעשה נותר. אבל מה שמו? שמו חטאת. פסח, לגבי פסח, החמץ תמיד נקרא חמץ. לכן כמו ששמו עליו, לכן אני אומר שזה נקרא כמו איסורה בעלה וצריך לזה ליבון. זה הסבר של הר"ן. אולי זה קצת עמוק, אבל אין דבר. אמרתי כמה פעמים. גם בעלי בתים, אנשים פשוטים, צריך, לכאורה פשוטים, כן? לכאורה. צריך להרים את הרמה שלהם. הם צריכים לעלות אלינו, לשמוע את הדברים הקשים גם כן. לא רק דברים ככה מותר, אסור, אסור, מותר, פשט השבוע, את הדברים כאלו, לא. צריך להרים את הרמה של הבעלי בתים. מי לנו גדול ממרן? כמה מרן זצ"ל, כמה הרים את הרמה של הבעלי בתים. לפני 50 שנה, 60 שנה, אני זוכר, אני ילדים קטנים היינו, מרן היה אומר תשובות שלמות ואבי עומר. מי שיש פה כמה מבוגרים שיש פה, שמאי, נתי, זוכרים, שמרן היה אומר שיעורים, כל התשובות ואבי עומר היה אומר אותם לציבור. הרים את הרמה שלהם. הבעלי בתים של הפרסים אז, כמו שכן היום, היו יודעים, דבר שיש לו מתירים, יתרה בעלה, איסורה בעלה, היו, מה זה, פסיק ראשי, מה זה חיה שנצחה לגופה, מה זה נכת מחשבת, מוני מושגים של דברכי ישיבות, היו יודעים אותם. היו כמעט, תמיד החכמים כמעט. למה? כי מרן היה מרים את הרמה. אומר להם דברים קשים. זה לא קשה, נראה כאילו קשה, זה לא קשה. אז מה אמרנו עכשיו? שחמץ זה נקרא כמו איסורה בעלה. לא דומה לחטאת, כי חמץ שמו עליו. לפי זה, התשע פיר הקושייה של רבי עקיבא איגר ורבי חדש. אני חזור להגיד רבי עקיבא איגר, שתזכרו, אולי שכחתי. הקשה רבי עקיבא איגר, מה אתה מביא ראייה מצמר יחידים וצמר גמלים? יש פה צד של איסור עכשיו. עכשיו שים צמר יחידים בפשטן, יהיה איסור. חמץ הוא יותר גמור. עכשיו שום צד של איסור אין בזה. מה אתה מדמה זה לזה? זה מה שאמרתי את השפיר. שאני חמץ זה שמו עליו. נכון שזה יותר גמור. אתה רואה חמץ על הרצפה, אתה מרים אותו. יותר גמור, אבל נקרא שמו בישראל חמץ. תמיד הוא נקרא חמץ. גם עכשיו וגם בפסח נקרא חמץ. לכן צריך להחמיר בו, שזה בטל, כמו אחד שני דברים נוגדנים, שבטלים ברוב. ככה צריך ליישב את הסברה של הרעבד. למה הרעבד הביא ראייה ממשנה בכליים? זה תירוץ יפה. מי שלא בקיא בפוסקים, תענוג, איזה תירוץ יפה. הנה, לפי הר"ן, אבל צריך להיות בקיא. לדעת תשובות, לדעת תשובות. מרן היה יושב בליל שבת, עד שעות מוחרות בלילה, אני עוד זוכר שהיה גר פה בחוב אלקנה, היה יושב ולומד תשובות של ראשונים בעיון, תשובות הרשב"א, תשובות הריב"ש, תמים דעים, תשובות, תשובות, בקיא בתשובות של הפוסקים. מי שיגיע לסימן ק"ז בתמים דעים, יראה שהוא סובר, כמו דעת הרמב״ם, חמץ נקרא יתרה בעלה, לא צריך בכלל ליבון בחמץ. כמו דעת הרמב״ם, שזה חוזר ונאור ולא צריך בכלל ליבון. למה? כי הוא לא סובר את הספרה של הר"ן, חמץ מועליו. חמץ מועליו זה מתאים להריף, להראש, משאר הראשונים. אבל להרמב״ם זה לא מתאים. והרב"ד סובר כמו דעת הרמב״ם. אנחנו רוצים לתרץ את הרב"ד, נכון? הרב"ד עצמו כותב אחרת, איך תרץ אותו? לכן צריך למצוא תירוץ אחר. התירוץ שאמרנו עכשיו, נפל פיתה בבירה. אני אמר תירוץ, וחזר בחזרה למושג שלא להכביד על הציבור. נכון, עכשיו החמץ הוא יותר גמור, המצה הוא יותר גמור. מגיע איזה שלב שזה נהפך לאיסור ויתר. מתי? ערב פסח, אחרי חצות היום. אם יש חמץ שמתעבב בערב פסח, יום שישי, לפני שבת, לפני פסח, אחרי חצות היום, זה אסור מדאורייתא, אבל בטל בשישים. זה לא אותו מחומרה של חמץ שאפילו באלף לא בטיל. זה בפסח עצמו, נהיה לסדר. אבל בערב פסח, בטל בשישים. ואז יש לך חמץ בתוך המצה, בתוך המצות. יש לך מיליון מצות. יש לך מצות, יש פירור אחד של חמץ. נכון, עכשיו זה לא בטל. זה יותר ביותר גמור. לא דומה לכלאיים, אז זה לא בטל עכשיו. תחכה לערב פסח. ערב פסח אחרי חצות, בשנייה הזו זה נהפך לאיסור ויתר. איסור ויתר בטל בשישים. אין את החומרה שחמץ פסח במשהו, רק בלילה. לכן אנחנו אומרים שהמצות המכונה כשרות. כל זה באתי להסביר למה מצות מכונה כשרות. לפני הרבה שנים, לא יודע מה המצב של היום, אני לא בדקתי זה היום, היה מצות של אלפרין. ואמרו שהם מהודרים מאוד, מהודרים מאוד, מקפידים מאוד. היה מצות יהודה, מצות ירושלמי. אני לא בקיא אם יש את זה היום או לא, אני לא יודע, אבל אז היה. טוב, אומרים שיש, בסדר. מצות יהודה ומצות אלפרין. היה הבדל קטן ביניהם. מה ההבדל? אני אומר דוגמה. במצות יהודה למשל, היה פרור אחד של חמץ, נגיד, בחצי מיליון מצות. פרור אחד. מצות אלפרין היה פרור אחד ב-10 מיליון. מה נפקא מינה? 10 מיליון, חצי מיליון. סוף סוף בטל ב-60. אתה צריך להגיע לנקודה חוזר בניאור או לא חוזר בניאור. זה הנקודה. מה אכפת לי כמה יש? לכן בזמנו מרן היה נותן שיעורים, אני זוכר לפני 50 שנה יותר, והיה אומר, מצות יהודה, כשר. הרבנית עליה השלום הייתה מאוד מחמירה, והייתה קונה מצות אלפרין. הרב היה אומר, מה היה מצאה לי את הכסף שלי? זה עולה פי שתיים, לא יודע כמה, היה עולה יקר. זה חשבוניות, עושה חמורות. הרב, אני לא יכול... אני זוכר, אני גרי בתל אביב, הייתה נוסעת עם הוולבו במיוחד של הרב לירושלים, לא יודע אם זה חוקי, אבל יש ישות כבר, יש מאז. הייתה נוסעת במיוחד לירושלים, לקנות כמה חבילות שמצות אלפרין, כי הייתה רוצה להחמיר. והיה לה... אבל הרב היה צוחק על זה. מה ההבדל בין יהודה לאלפרין? הזמינו אותי לפני 30 שנה, אולי אפילו יותר, לאופקים, לתת שם שיעור לפני פסח. היה שם אופקים, רובם אברכים, הם פורת יוסף, זה עיר של תורה, העיר הזו. ואני אומר להם שם שיעור, כל מה שאמרתי לכם עכשיו, אמרתי להם את זה אז, לפני 30 שנה. אולי אפילו יותר בהרחבה, כי זה אברכים, יותר בהרחבה. ואני אמרתי את השיעור, מפעילים ערבית. ואני רואה באמצע ערבית, לא באמצע קריאת שמע, באמצע ערבית, נגשים אברכים לדלת, קשקשים, קשקשים. יש שם כמה דפים, קשקשים. לא הבנתי, מה מקשקשים, מה עושים? אני גומר את השיעור, איך שאני רואה מהדלת, הגיע הרב פינקוס, עליו השלום. הוא כמובן לא אמר לי שלום, אבל אמר לציבור, תיכנסו, תיכנסו בפנים. כי מישהו הלך אליו וגילה לו מה שאמרתי בשיעור. מה קרה בדיוק? הוא בשבת, אני הייתי שם ביום החול, שבת קודם, נתן להם שיעור שמצות יהודה, זה חמץ גמור, חומץ גמור, כן? זה חמץ גמור, מצות יהודה. יש פי תנור וזה חמץ גמור. ואני בא, מספר להם כל הדברים האלו, שזה כשר. הגדל חצי מיליון ל-10 מיליון, אבל זה כשר. גם סיפרתי להם אותו מזה, שמרן, זכר צדיק לברכה, הלך יחד עם הרבי ציון אבא שאול, עליהם עליו השלום. ועם הגאון רבי בצלאל ג'ולטי, עם הגאון רבי דוד עובדיה, היו חכמי ירושלים, הלכו ביחד כולם וחדה מחתה למצות יהודה לבקר. וביקרו בכל ונתנו להם חותמת שהכל כשר. סיפרתי להם את זה בשיעור. מה שקרה, הוא אמר להם שמצות יהודה חמץ גמור, רק על פירין. אז עשו רשימה של אברכים, שם בפרט יוסף, כל אחד יש לו 10 ילדים, כל אחד צריך כמה חבילות. יש איזה אחד שטיפל בזה, מסתמה לקח שקל אחד על כל חבילה, מגיע לו, למה לא? ועשה רשימה, זה 10 חבילות, זה 15, זה 12, זה... ועשו חבילות. הוא שמח וטוב לב, עוד מעט נוסע לירושלים, ויהיה מצות על פירי וירוויח. השיעור שאני אמרתי, שכנע אותם. וחבר על הכסף, להוציא יותר כסף, אלו אברכים וזקנים. הלכו באמצע עבית, הלכו וקשקשו. מבטלים את ההזמנה, מבטלים את ההזמנה. ראתה רעה, קלטה עליו הרעה, שכבר כולה ביטלו. הוא רץ מיד לרב פינקוס, תראה מה, בא לנו, יש מושי מורשלי, נער עברי, שלחו, תראה מה עשה לנו. כל מה שעשית, הכל הרס. הוא כאב לו על האבך הזה, ובא הרב פינקוס מיד, כולם חזרו. אני לא ידעתי שום דבר, נכנסתי לרכב, נסעתי לירושלים. למחרת, סיפרו לי מה שהיה. מה אתם מדברים? הוא לא ידע כלום. יש פי תנור יש שם, זה חמץ גמור, מה אתם מדברים? דיבר תקיפות רבה מאוד, שיהודה זה חמץ, רק על פירין. רבותיי, כמה חזרו בחזרה לחתום? אף אחד חזר אותו. עם כל הכבוד, לא? רגע שאני מספר להם שמרן עם הרב ג'ולטי ורבי ציון אבא שאול, גדולי תורה כאלו נתנו לזה סמכת. גם הסברתי להם את זה למה? שחייבים להגיע לסדר חוזר וניאור. אם נגיד חוזר וניאור, מה אכפת לי 10 מיליון או 0.5 מיליון? יש כפור רחת של חמץ וגמרנו, הכל בסדר. שכנעתי אותם, לכן אף אחד לא חזר בחזרה. וגמרנו, יוסידה, שעשה כסף לדברים אחרים, לא יעשה לדברים האלו. מי שרוצה להחמיר, בסדר, יש לו כסף מיותר, למה לא? שיקנה. מרן היה מחמיר בסוף ימיו, בשנים האחרונות שלו, כל השבוע כולו היה אוכל מצה שמורה עבודת יד. וגם שהוא אהב את זה, כן? והחמיר כל השבוע מצה שמורה עבודת יד. דיברו עם מרן אכל פפושדו, לא אכל, אין פפושדו מצה שמורה, אני לא מכיר שאין מצה שמורה. הרב כל השבוע אכל רק מצה שמורה, עבודת יד. זה חומרה. שהיה לפני כן אני זוכר, לפני 50 שנה, 40 שנה, מרן לא היה מחמיר בדבר הזה. מרן בעצמו היה אוכל מצות יהודה. שהרב היה רב ראשי תל אביב, היה מצות אביו של ראשון לציון. שהרן נבחר לרב ראשי, קראו לו, תן לנו יכשר. אז היה הרב ראשי תל אביב, לראשון לציון, כמדומני, הרב חיים דוד הלוי. היה. אז הם רצו שהרב יצטרף יחד איתו, ייתן להם יכשר. הרב הלך לבקר שם, והיה בחודש ניסן, אני הצטרפתי למרן לביקור הזה לראות דברים האלו, נתן להם הכשר. היה בדבר מעניין. בימים שלפני פסח, היה הפסקת חשמל בכל אזור המרכז. כולל המצות אביב שם, בראשון לציון. באמצע ההליך, באמצע האפייה, הכל נסיק. כל העיסה, הכל הזה, נהיה כמו זקן לבן, ככה, ארוך, ככה. הכל נחמיץ, חצי שעה. חזר בחזרה החשמל, עצרו את הכל, יאללה, לגרד. זה נהיה כמו דבק, כל העיסות האלו. בואו, אברכים, יכולו לגרד.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד.